הגענו לדף נ"ג עמוד א', בשורה ה-15, למדנו במשנה, חלץ ועשה ממר ונתן גט ובעל וכו', או בעל ועשה ממר ונתן גט וחלץ, אז למדנו, אין אחר חליצה כלום. אומרת הגמרא, הבאנו פה שני דברים, או עשה חלץ, או עשה חליצה, או עשה ביה. למה למדנו בכלל אין אחר חליצה כלום, ולא למדנו גם אין אחר ביה כלום? וניתנם אין אחר ביה כלום. אז הבאי ורב, דמרת רוויו, שניהם אמרו, אכן, ככה צריך לשנות. תנא תשנה בתוך המשנה, אין אחר ביה כלום. ותנא דידן, למה תנא שמשנתנו לא לימד את זה, לימד רק אין אחר חליצה כלום? זה בגלל התרת יבמה לשוק עדיף עלי. כלומר, יותר חידוש לבוא ולומר, להתיר יבמה לשוק, שזה אין אחר חליצה כלום. ביה אין אחר ביה כלום, זה אומר שבעצם היבום מתקיים. אבל להתיר יבמה לשוק, זה אומר שעושים חליצה, אז זה חידוש יותר גדול, או מקרה יותר חמור. לכן לפי תנא דידן, מספיק להגיד, או יותר חשוב להגיד, אין אחר חליצה כלום. עוד למד במשנה, אחת יבמה אחת ואחת שתי יבמות, כלומר אחת יבמה אחת שזקוקה ליבם אחד, ואחת שתי יבמות שגם הן זקוקות ליבם אחד, כלומר גם במקרה של שתי יבמות שזקוקות ליבם אחד, מועילה פעולה שנעשית לאחר גט או לאחר מאמר. אבל אין לאחר חליצה או לאחר בילה כלום, כמו שאמרנו, אין לאחר חליצה כלום ואין לאחר בילה כלום. המשנה ממשיכה ולמד כיצד עשה מאמר וכו'. אז אומרת המשנה שלנו דלא כבן עזאי, מתיתי דלא כבן עזאי, וראינו את הדעה הזאת כבר, תניא בן עזאי אומר, יש מאמר חם אמר בשני יבמים ויבמה אחת, ואין מאמר חם אמר בשני יבמות ויבם אחד. כלומר, לפי בן עזאי, בביקש נפלו שתי יבמות לפני יבם אחד, עשה מאמר באחת מהם, אז לא יועיל מאמר שיעשה יבמה השנייה. בן עזאי בזה חולק על משנתנו שלימדה שהלכה, יש מאמר חם אמר כפי חכמים כמובן, ולא כפי רבן גמליאל. אומרת המשנה, כיצד מאמר לזו וכו'. כלומר, כיצד נוהגים הדינים בביקש שתי יבמות שזקוקות ליבם אחד, אז עשה מאמר לזו וכולי, מאמר בזו וחלץ לזו, הראשונה בעלת המאמר צריכה גט. כלומר, הגמרא יוצא מתוך הנחה שהמשנה נקטה בדווקא במקרה שהיבם חלץ ליבמה השנייה, ולא שעשה זה בעלת המאמר. שואלת הגמרא, למה מסייע לשמואל? האם זה מסייע לשמואל? תאמר שמואל, חלץ לבעלת המאמר לא נפטרה בכך צרתה, או תיופת את רב יוסף. כלומר, אולי נאמר שיש קושיה על דבר רב יוסף, שאמר שבמקרה שהיו שתי יבמות שאחת מהן כבר נפסלה לכהונה, היבם דווקא צריך לוצא, ולא יבמה אחרת. אומרת הגמרא מקטני, האם המשנה אומרת, חולץ ליבמה אחרת? האם אתה צריך ללמוד מכאן ואבא בעצם, כך צריך היבם לעשות לכתחילה? כתוב חלצת לבדיעבד, לא שכך צריך לעשות, וזה פה קושיה לרבי יוסף. אלא הכוונה, זה מה שהוא עשה בפועל, בדיעבד. כמות שעשה את זה, המשנה לימדת הדין. עוד אמרנו במשנה, גט לזור וגט לזור, צריכות ממנו חליצה. עכשיו הגמרא רוצה לדייק מלשון המשנה. מה הכוונה צריכות בשון רבים? למי מסיילי? ומה שאמר רב בר אבונה, אמר רב בר אבונה, חליצה פסולה צריכה לחזר כל האחים. אם יש חליצה פסולה שנעשית לידי אחד האחים, בעצם כל אחד מהם צריך לחלוץ בנפרד. לכן המשנה הקטע דווקא בשון רבים צריכות ממנו חליצה. עומד גם לא חייב להגיד שיש פה באמת סיוע לדבר רב בר אבונה, מה צריכות? הכוונה צריכות העלמה. הכוונה, יבנות בדרך כלל, כשירה למקרה כזה, צריכות חליצה כדי להתיר אותן. לא דווקא שצריכות חליצה מכל האחים. עוד אמרת במשנה, גט לזו וחלץ לזו, אין אחר חליצה כלום. גם כאן בעצם גם מדייקת, שאמרה שהיבם חלץ ליבמה השנייה, אבל לא לבעלת הגט. אז פה עומד הגמרא, למה מסיילה לשמואל, שאמר שחליצה לבעלת הגט לא פותרת צרתה, ותאהבת תיופתה, דרבי יוסף שאמר שיש לחלוץ דווקא ליבמה פסולה, כדי לא לפסול גם את הקשרה. עוד פעם עומד גם מקטני, האם אומר המשנה חולץ, חלץ קטני בדיעבד, לא שכך צריך לעשות לכתחילה וכו'. המשנה המשיכה, עומד המשנה, כלומר גם המשיכה לפרש את המשנה, חלץ וחלץ או חלץ וכו'. כלומר חלץ לאחת היבמות, וחלץ אחר כך לשנייה, או חלץ ועשה מאמר נתן גט ובעל, או בעל אחת היבמות וכו' וכו', אין אחר חליצה כלום. ועוד פעם ראינו פה שתי דוגמאות, גם חליצה וגם ביה, למה לא אמר אין אחר ביה כלום, ולעיתים גם אין אחר ביה כלום. על זה הבאי ורבה אמרת, דמת רבה, נכון, תשנה, תנאי, אין אחר ביה כלום. ותנאי, דידה נמה תנאי שמשתנו, רק כתב אין אחר חליצה כלום, לא אין אחר ביה כלום. התרת יבמה לשוק עדיף עלי, עדיף לו בהחלט למד התרת יבמה לשוק, שזה קורה לדי חליצה, אבל לא לידי ייבום, כפי שראינו לפני כמה דקות. עוד אמרת במשנה, בין יבם אחד לשתי יבמות, וכולי בין שני יבמים ליבמה אחת. תנאי, המשנה נמדה, שאחרי שהיבם חץ לאחד היבמות, אין אחר חליצה כלום. והמאמר שיעשה ביבמה השנייה לא חל. אותו דבר במקרה שאחד היבמים חלץ, שוב לא יחול המאמר שיעשה היבם השני באותה יבמה. אומרת הגמרא, Bishlam al Rabbi Yochanan, da mal kula beta velavka, itzler al shmiran, denkti kushin tofsin vechai velavin. Lefi Rabbi Yochanan, shu omer, kula beta velavka, kulmar, אחרי שיבם אחד חולץ לאחת היבמות, הבית כולו עומד באיסור לאו. לפי רבי יוחנן, במקרה שהיו כמה יבמות וכמה יבמים, אחד היבמים חץ לאחד היבמות, אז כל יבמות אסורות על כל יבמים, רק באיסור לאו. לכן צריך ללמד אותנו, שמה אמר לו חל, מה אמר לו חל, מהקידושים לא תופסים, יצטרך להשמין, אין לו קידושים תופסים בחייבי לאווין. היינו חושבים זה כחק חייבי לאווין, איך קידושים תופסים. המשנה לימדה אותנו, שמה אמר לו חל. אלא לפי ריש לקיש דאמר, שאחר חליצה כולה ביתה בכרת קאי, כל שאר הבית בעצם, חוץ מכוון החולץ והחולצת, עומדים באיסור כרת. למה המשנה צריכה להגיד שמה אמר לו חל? היא צריכה להשמין, אין קידושים תופסים בחייבי כריתות? אנחנו לא יודעים שקידושים לא תופסים בחייבי כריתות? אלא אומרת הגמרא אמר לך ריש לקיש ולטעמך, סייפה דקטני, בעל ועשה מאמר, היא צריכה להשמין, אין קידושים תופסים באשת איש? מה לגבי הסייפה? הסייפה כתוב, אם הוא בעל ואחרי זה עשה מאמר, אמר לו, אין אחר בילה כלום, אמר לו תופס. מה ברור שלו, אם הוא בעל, זה אומר שיש אשת איש, עשו את היבום. האם צריך ללמד אותנו שקידושים לא תופסים באשת איש? אחרי שהבן הראשון בעל אותה, גמרנו, כי אשתו לכל דבר. ברור שקידושים לא תופסים. אלא מה צריך לומר? היידה דתנא, אגב זה שתנא שנה את כל האופנים של התרת יבם אחד ויבמה אחת, תנא נמי, המשנה שנתה, תנא של המשנה שנה גם את האופנים של שתי יבמות ויבם אחד. והיידה דתנא, אגב ששנה את כל האופנים של שתי יבמות ויבם אחד, תנא נמי, שני יבמים ויבמה אחת. עוד הגמרא שואלת ברוח זו, למד במשנה חלץ ועשה מאמר ונתן גט וכולי הוא בעל, או בעל ועשה מאמר ונתן גט וחלץ, אז אמרנו אין לך חליצה כלום. עומד רבי שלמה חלץ ועשה מאמר יצטריך, כלומר, אם מדובר על מקרה שהוא חלץ עשה חליצה ואחרי זה מאמר קידושין, אז אני מבין שהמשנה צריכה ללמד אותנו למה, שהמאמר לא אוכל, סגת התחם היינו אומרים, נגזור מאמר דבר על חליצה, היינו גורם עטו מאמר דקם מחליצה, נגזור על מאמר שאחרי חליצה, שיועיל, כן, עטו מאמר דקם מחליצה, בגלל מאמר שנעשה לפני חליצה, כמה שמה זה לא גזיין, ככה יכולת לחשוב, לכן אתה צריך ללמד אותנו שהמאמר לא אוכל ולא גוזרים. אבל יהיה חלץ ונתן גט, למה לי? אם הוא חלץ, עשה חליצה, אחרי זה נתן גט, ברור שזה לא מועיל, ברור שאין לגט שום משמעות, אחרי חליצה, אומר את גמרא, תעמיך לפי שדעתך עם הסייפה, מה תגיד לו לסייפה, בעל ועשה מאמר, בעל ונתן גט וכולי, המשנה מלמד שני מקרים, אין אחר פיה כלום, בשלמה בעל ונתן גט, יצטריך, סגת דחא אמינא, נגזור גט דבת או בילה, עד וגט דקא אמינא, אם נגזור על גט שניתן אחרי בילה, שלא יועיל להתיר לגמרי את היבמה, בגלל גט שניתן לפני הבילה, כמה שמה לא גוזרים, לכן המשנה נדלנו שלא גוזרים, אבל בעל ועשה מאמר, אם הוא בעל, כי יהיה מצווה דיבום, ואחרי זה קידש אותה, למה? למה צריך להגיד את זה? אלא מה? אין לזה שום משמעות, זה ברור, כבר נעשתה המצווה. אלא מה אתה צריך לומר? אלא היידי דתנא חלץ ועשה מאמר. תנא נמי בעל ועשה מאמר. אגב זה שהתנא שנה בהתחלה את הקטע של חלץ ועשה מאמר, שיש בו חידוש, אז הוא גם עם שנת המשך המקרה הזה שזה בעל ועשה מאמר, למרות שאין בו חידוש. והיידי דתנא לבעל למתנאי, אגב זה שתנא רצה לשלוף בסוף הקטע בעל ונתן גט, אז תנא נמי חלץ ונתן גט, למרות שאין בו חידוש. עוד למדו במשנה, והבילה בזמן שהיא בתחילה אין אחריה כלום, באמצע ובסוף יש אחריה כלום. ורבי נחמיה חלק במשנה ראינו, שאחת בילה אחת חליצה, ואין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף אין אחריה כלום. אומרת הגמרא המתית את זה לא כאיתן, המשנה שלנו לא כדעת טענה אחרת. תניא רבי אבא יוסי בן יוחנן, איש ירושלים אומר משיעור רבי מאיר, אחת בילה ואחת חליצה, דינם שווה, בתחילה אין אחריה כלום, באמצע ובסוף יש אחריה כלום. כלומר, טענה כמה שמשתתנו סובר, שחליצה פסולה, כלומר חליצה שנעשתה לאחר מאמר או גט, אין אחריה כלום, אבל ביאה פסולה, יש אחריה כלום. רבי נחמיה סובר שבין חליצה פסולה בין ביאה פסולה אין אחריה כלום, ואבא יוסי בן חנן סובר שבין חליצה פסולה בין ביאה פסולה יש אחריהם כלום. זה מה שאומרת הגמרא, ושלוש מחלוקות בדבר. תנא קמא סבר ביאה דאיכא למגזר, ביאה פסולה שיש טעם לגזור בה גזרינן, לכן גוזרים. חליצה פסולה דאיכא למגזר, אין טעם לגזור בה, לא גזרינן. למדנו לפני כמה דפים שאם ביאה לאחר גט הועיל לגמרי יבואו לבעול גם לאחר חליצה, ואם ביאה שלאחר מאמר הועיל לגמרי יבואו לבעול גם לאחר בילה, לכן גזרו חכמים שבכל אחד מהמקרים הביאה לא מפקיעה לגמרי את הזיקה. זה מה שלמדנו, שביאה דאיכא למגזר שיש לגזור גזרים, אבל חליצה שאין מה לגזור לא גוזרים. כלומר, לכן אף על פי שהביאה פסולה לא מפקיעה לגמרי את הזיקה ומניחה מקום למעשה שאחריה לקול, חליצה פסולה אין אחריה כלום. זה דעת תנא קמא. רבי נחמיה אומר שגם ביאה פסולה אין אחריה כלום, סבר ביאה נמי לאיכא למגזר, וכמה אל תגזור הביאה שאחר גט, שלא תפקד הזיקה משום ביאה שאחר חליצה, אשיב לך, כבד חליצה מועילה להפקד הזיקה מדאורייתא, ואילו גט מועיל רק מדרבנן, מדאורייתא, הדבר ידוע, ואם נאמר שהזיקה נפקד לביאה שאחר גט, לא יפה משום כך לפעול אחר חליצה. זה דברים ידועים, דבר זה ודאי ידוע. זה חליצה מדאורייתא, כלומר, כיוון שחליצה מועילה מדאורייתא, וגט מועילה מדרבנן, דבר ידוע. ודקאמרת לגזור ביאה שאחר מאמר, שלא תפקיע לגמרי את הזיקה בגלל ביאה אחר ביאה, כיוון דביאה מועילה לקנות היבמה מדאורייתא, כי זה כמעשה הקניין, זה היה בעצם הייבום. ומאמר מועילה מדרבנן, מי יודע, כלומר, אנשים יודעים את ההבדל בין חליצה לבין גט, שחליצה זה דין דאורייתא, גט זה לא, אנשים יודעים את ההבדל בין ביאה של דין דאורייתא לבין מאמר שרק מועילה מדרבנן, ולכן אם נאמר שזיקה נפקדת דביאה שאחר מאמר, לא יבוא משום כך לבעול אחר בעילה. לכן גם לפי רבני חמיה בעצם על ביאה פסולה אין צורך לגזור. ואבא יוסי בן חנן הוא אומר שגם חליצה פסולה לא מפקיע לגמרי את הזיקה, סבר לקרבנן, סובר כחכמים תגזר בביאה וגזר חליצה משום ביאה. אז הוא סובר באופן בסיסי כמו חכמים שצריך לגזור בביאה, ולא זו בביאה, הוא מוסיף לגזור גם על חליצה פסולה בגלל ביאה פסולה. הדרן הנח רבן גמליאל, בזה סיינו פרק חמישי, מתחילים פרק שישי בשעה טובה, משנה אומרת כיצד קונה יבם את יבימתו בביאה, אומרת המשנה, הבעל יבימתו בין בשוגג בין במזיד, בין באונס בין ברצון, אפילו הוא שוגג ומזידה, הוא מזיד והיא שוגגת, הוא אנוס והיא לא אנוסה, היא אנוסה והוא לא אנוס, אחד המערה, כמו עושה הערה, והגמרא תדון מה זה הערה, ואחד הגומר ביאתו, בכל המקרים הללו, קנה יבם את יבימתו, ולא חילק בין ביאה לביאה, כלומר בין ביאה כדרכה לביאה שלא כדרכה, שזה הגמרא תרחיב בהמשך. אבל מה הכוונה הבעל יבימתו בין בשוגג בין במזיד? מי שבעל יבימתו בשוגג, הכוונה הוא סבור שאשתו או אישה אחרת נמצאת בעצם יבימתו שוגג. הוא חושב שזה אשתו או אישה אחרת, בפועל זה היה היבמה שלו, זה הכוונה שוגג. או מזיד, מה הכוונה מזיד? בא עליה לשם זנות ולא לשם מצוות ייבום. הוא ידע שיבימתו, אבל בא עליה בכוונה תחילה שלא לשם מצוות ייבום. עכשיו בין באונס, מה זה אונס בדיוק, הגמרא תרחיב? בין ברצון, רצון זה אומר שהוא עושה זה לשם מצוות ייבום. אז זה מה שלמדנו, אפילו הוא שוגג במזידה, הוא מזיד והיא שוגגת, הוא אנוס והיא לא אנוסה וכו', וגמרא תרחיב על זה, היא אנוסה והיא לא אנוס, ואחד הרעה וכו', בכל מקרה הקנה היבם את יבימתו. ואומרת המשנה, וכן הבעל על אחת מכל הראיות שכתובה בתורה, או הבעל אחת מהפסולה להינשא לו, כגון אלמנה הפסולה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, ממזר ונתינה לישראל, בת ישראל לממזר, כל אלה פסולות להינשא לו, פסלה לכהונה, פסלה לכהונה ולא חילק בין ביאה לביאה, וכן הבא, הכלים הללו שלמדנו, בעל הערווה בכל אחד מהאופנים שלמדנו, שוגג ומזיד, אונס רצון, הרעה שלא כדרכה, זה שייך בכל הראיות שבתורה, וכל בעצם הפסולי חיתון, ולא חילק הכתוב בין ביאה לביאה. שואלת הגמרא קודם כל, מה אפילו? מה הכוונה? אפילו הוא שוגג במזידה וכו'. מה בדיוק החידוש פה באפילו? אומרת הגמרא, לא מבעיה כאמר. אתה אומר, זה שלא צריך לומר, לא מבעיה, לא צריך לומר שהיבם קונה יבימתו, גם כשהוא שוגג, והיא כמקבנה למצווה. כלומר, כשהוא שוגג, הוא לא חשב שזה יבימתו, והיא מתקיימת למצווה. הנה, המאור, כשהוא מזיד, הוא יודע שזה יבימתו, ולא לשם מצווה, והיא מקבנה למצווה, זה ברור. אלא אפילו הוא שוגג במזידה. זה תרווה, הוא לא מקבנה למצווה. שניהם בעצם לא מתקבנים לשם מצווה. אפילו אחר, אבל פי כן קנה, זה אפילו. שאף ביה זו ראויה לקניין ייבום. והגמרא מביאה ברייתא שמרחיבה, תנא רבי חייא, אפילו שניהם שוגגים, שניהם מזידים, שניהם אנוסים, קנה יבם את יבימתו. עכשיו הגמרא דנה בהגדרת האונס. אנוס דמתית הנה חידה, מאיזה אופן מדבר במשנה שהיבם היה אנוס? אילם נאמר כשאנסו נוחים הוא בא עליה, ואמר רבה אין אונס לערווה, לפי שאין קישור לדעת. מה כבר נניח גויים באו, אנסו אותו, הכריחו אותו לבוא עליה. אני אומר זאת בצורה כזאת, אימו עליה, אימו עליו, אם הוא לא יבוא עליה, ירגו אותו וכדומה. אבל רב אמר, אין שם אונס למי שבא לערווה, כן קישוי לדעת, בפועל הוא מתקשה, נהיה קשה, ולכן הקישוי בא לרצון. אז אי אפשר לקרוא לזה אונס, נכון? הוא היה מוכרח, כי אם לא ירגו אותו, אבל אי אפשר לקרוא לקישוי שבא בעצם מרצון לאונס. אלא אולי משנה מדברת על ישן, ישן מתוך ש... נהיה קשה כשהוא ישן, והביאו על יבימתו בעודו ישן. אמר רב יהודה, ישן לא קלה ביבימתו. אי אפשר להגיד כך, כי למדנו רב יהודה אומר, יבל שבא ליבימתו כשהוא ישן, אכן הוא לא קלה ביבימתו. הישן אינו בן דת ואין קניין הוא קניין. אלא המשנה מדברת על משהו אחר. מדברת בנתקע, לכאורה. כלומר, המשנה מדברת ביבם, שנפל מן הגג ונתקע ביבימתו. יצא שהוא בדיוק יהיה מצוות ייבום על ידי ביאה, כשנפל מהגג. היבם היה על הגג, נתקשה לאשתו, הוא חשב שיבוא לאשתו כשהוא היה על הגג, ואז נפל מהגג על יבימתו ונתקע בה. ככה המקרה. אז אומרת הגמרא, וגם זה לא ייתכן. אמר רב, נפל מלגג והתקע, בישה שהייתה למטה חייב בארבעה דברים, ובנתו לא קנה. אם יקרה כזה שנפל מלגג והתקע, בישה שהייתה למטה, אז הוא חייב על החבלה שלה בארבעה דברים, ארבעה תשלומי חבלה, נזק, צער, ריפוי ושבט, וגם בבימתו, אם זה קרה לבבימתו, לא קנה, כי לא תכוון לשם ביה בכלל. הוא סתם נפל מהגג, יצא שהוא בא עליה וכו'. אז אם שאני אגיד שהאונס שמדובר במשנה זה אונס כזה, אלא מה האונס שמדובר במשנה? מדובר שהתכוון לאשתו, ותקפתו, יבימתו בא עליה. כלומר, הוא, היבם הזה, התכוון התקשות לאשתו, ותקפתו, יבימתו בא עליה, שלא מרצונו. הרי שיוצא בעצם בשעה שהיבם עשה את המעשה, הוא ידע שהוא בלד יבימתו, בניגוד לרצונו. ומספיק בדיעה זו כדי לקנות את היבמה. במקרים הקודמים שנפל והתקע בבימתו וכו', היבם לא ידע בכלל שהוא הולך לעשות מעשה ביה פה, נסתם נפל מהגג. טוב, אז אם כן עמדנו מה זה אונס במשנה, אז מה זה שניים אנוסים? שניים אנוסים דיווי רבי חייא היחידם, איך זה יכול להיות? אומרת הגמרא, מה שכתוב בברייתא, שניים אנוסים, מה הכוונה? כגון שהיבם מתכוון להתקשות לאשתו, כמו שראינו, ותקפו נוכרים, למדנו, מה הכוונה שהוא אנוס? שהיבמה בעצמה בעצם תקפו בעליה, פה באו גויים ודיבקו מזה בזהו בעליה. כלומר, במקרה הזה, כמו שלמדנו, המעשה היה ידוע, הוא יודע שהוא בועל את יבימתו בניגוד לרצונו, ולכן היבם קנה את יבימתו. אז הוא התקשה לאשתו, וכי אם לא זה בעצם קישור לרצון ליבימתו, כמו שאמרנו, זה לא נקרא אונס. אז הוא התקשה לאשתו, בסוף באו נוכרים ודיבקו מזה בזה, כלומר ממש הכריחו אותם במעשה, וכך הוא בא עליה, וככה הקניין נחשב קניין. הגמרא מרחיבה על זה יותר מה המקור לתורה שביה בשוגג, מזיד באונס וכו', היבם קונה את יבימתו. הגענו נ"ד עמוד א', נראה את זה בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.